הספקתם להכין את הפרשה?
כן.
נהניתם? מצוין. ככה תראו, הפרשה היא בעצם בנויה משני חלקים עיקריים, כמו שבטח שמתם לב. היא מתחילה במכת הרבה וחושך, והמשך הפרשה, שהוא בעצם ליבה של הפרשה, הוא אחרי לקראת יציאת מצרים, מכת בכורות, נכון? הבחנתם בזה, נכון? ערב טוב, שלום שלום. היום יום חמישי, ליל שישי, ג' בשבט, מחר יש הילולה של הבבא סאלי, מחר בערב. אם זה מעניין אתכם, מאוד שמח. אז רציתי לשאול, האם הבחנתם שהפרשה בנויה מתחילה במכת הרבה, ובהמשך זה הכנות לקראת מצרים ואז מכת בכורות? ושאלה שכל אחת הייתה אמורה לשאול את עצמה, ואני מקווה שאתם שאלתם את עצמכם באמת, זה מה הסיבה שמכת הרבה וחושך הן נמצאות כאן בפרשה? אני רק אזכיר שהיו שנים, עד לפני כאלף שנה, קצת יותר, שקראו את התורה, סיימו אותה פעם בשלוש שנים וחצי. ואז כל שבת קראו רק שליש, פחות או יותר, שליש פרשה. מאז לפני כאלף שנה וקצת יותר, תקופת הגאונים, אנחנו נוהגים בארץ ישראל, בכלל בעולם, לקרוא כל שבת, סליחה, תודה רבה, לסיים את התורה פעם בשנה. וזה בעצם החלוקה של הפרשות שאנחנו מכירים היום. זה חלוקה כמובן יהודית, כן? שלא תהיה טעות. ורק השאלה היא למה מי שסידר את הפרשות וחילק אותם בחר לחצוץ כאילו בין שבע המכות של פרשת וירא לשלוש מכות של פרשת בו. זה העסיק אתכם תוך כדי הקריאה של הפרשה? מצוין. אז תאירו את עיניי. כבוד. נתחיל עוד פעם מההתחלה. שוב, השבת קוראים את פרשת בו. פרשת בו זה באמצע ספר שמות, היא עוסקת ביציאת מצרים, ומשום מה פרשת הרבה, מכת הרבה וחושך נדחפו לתוך הפרשה הזאת. השאלה היא למה. האמת היא שאת השאלה הזאת זה העסיק אותי כבר כמה שנים, ולא מצאתי תשובה טובה לדבר הזה עד השבוע שאורו עיניי. הקבעיה היא שאני לא אוהב לחדש דברים, חיפשתי עם הכל הזה ולא מצאתי. אז אתם הפילטר שלי בעניין הזה, אפשר? בכבוד.
אולי אם מכת הרבה לא היה סיכוי מה לקרוא
לצורות של זה? למה לא קודם?
היה איזה ששאר שאתה אומר לך לצורות, לא זאת אומרת בקודם.
אז נשאר גם על זה, זאת אומרת, למה מכת הרבה נבחרה להיות זאת שכבר אין סיכוי לחזור בתשובה משם? ולמה הוא לא החביא כבר את ליבו לפני כן בצורה של אל חזור, טוטלוס, לפני כן? נכון, אז הרבה זה השאלה, נכון יותר. זאת אומרת, אם זה היה חושב בכל זאת, הוא אומר, אוקיי, זה כבר הכנות, תיקחת את מצרים, הכלים, ההשאלה של הכלים, התחלה וחמושים, זה כל זה, זה איך שהוא אני יכול להבין שחושך וחורות היה לבד, הייתי מקבל את זה. אבל מה מכת הרבה פה בסיפור? גם הרבה? בחושך. אוקיי, ואז מה יפה, ו זה טוב, זה טוב מה שאת אומרת, זה אומר טוב. את אומרת טוב מאוד, את אומרת טוב מאוד, אני רק אסביר אותך, אפשר להסביר אותך? נחשוב שנייה אחת מעל הפרשה, טוב? מה בעצם הבשורה של פרשת בו? מה את אומרת? יציאת מצרים זה הבשורה של פרשת בו. האם משהו כאן התחדש בפרשת בו? אתם זוכות את המצווה שיש פרשת בו? הראשונה שהסתובבו ישראל? קידוש החודש, נכון? מצווה הראשונה שהסתובבו ישראל. וכולם אומרים בצדק שביציאת מצרים נולד בעצם הזמן. עם ישראל שולטים בזמן, נכון? זה חידוש. עד אז לא היו חודשים. מיציאת מצרים נולד ציר הזמן. אנחנו תכף נראה בהמשך, זה לא ממש מדויק, אבל פחות או יותר מיציאת מצרים התחילו לשלוט בזמנים, שעם ישראל אחראי לקדש את החודש, לקדש את הזמנים. עכשיו זה מעניין מאוד, הרי איך מודדים זמנים? מה בעצם הדבר שמניע את ציר הזמן? השמש, נכון? אז באופן עממי, השמש בזריחה והשקיעה היא סופרת ימים, נכון? זאת אומרת, מזריחה לזריחה עבר יום, נכון? זה לא חידוש. מי שיותר יעמיק ידע שהזמן הוא קשור למהירות האור. מי שעובדה פיזיקה יודעת את זה, נכון? יש פה מי שעבדה פעם פיזיקה? זוכרת? יפה. אז הזמן הוא קשור לקצב מהירות האור. אז השמש היא מחוללת זמן. עכשיו, אני זכרתי שפעם שמעתי שפרעו זה שמש במצרית עתיקה. השם פרעו זה לא השם שלו, האישי. זה היה תואר. פרעו היה השמש, גם הסמל שלהם זה שמש. במכת הרבה חושך וחורות, וזה שרון צודקת מאוד, בכולם היה חושך. זה כיסה את השמש, גם הרבה כיסה את השמש, גם ודאי החושך כיסה את השמש, סופית, וגם כאן בחורות הייתה בחצי הלילה. וכל המכות האלה בעצם מלמדות כאילו יסוד חדש, שלא רק שהקדוש ברוך הוא שולט בארץ, ולא רק שולט במים, ולא רק בשמיים הוא שולט, אלא בעצם הוא נותן את הסמכות לשלוט בזמן לעם ישראל. השליטה בזמן אומרת שאנחנו מנצחים את השמש. וזה קרה בשלוש מכות, הרבה חושך בחורות. הם כולם היו בעצם ניצחון הקדוש ברוך הוא ועם ישראל מכוחו על השמש, על הזמן, על האור. מה שמעניין מאוד זה אחרי שאנחנו מבינים את זה, איך זה מפורש כל כך ברור, איך לא ראיתי את זה קודם. זה הברכה של השבוע האחרון. כתוב בתחילת הפרשה, ויאמר השם למשה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. מה מצלצל לך אותותיי? איפה כתוב אותות? לא זוכרות. איפה כתוב אותות בהתחלה בתורה? פעם ראשונה בתורה כתוב אותות. איפה? תגידי. לא. למי יש חומש קטן ב-20 שקל? יפה מאוד. אורי, כל הכבוד. יפה מאוד. שמה? מה כתוב שם? והיו? לאותות ולמועדים. ולימים ושנים, מצוין. אז זה פסוק ראשון בפרשה. פסוק שני בפרשה. ולמען תספר אוזני בנך ובן בנך וכו', ואת אותותיי אשר שמתי בם. שמתי אותות. מה זה האותות האלה? ניצחתי את השמש, הצלחתי לנצח. מה זה הצלחתי? לא קשה, אבל זה היה בשורה שהקדוש ברוך הוא מעל השמש. מי שמכירה את ספר קהלת, מכירות, נכון? את ספר קהלת? ספר קהלת הוא ספר נפלא לטיפול בדיכאון, כי הוא בעצם מציף את כל הסיבות לדיכאון בהתחלה, ושוחט אחד אחד. אז העניין של שבו פותח ספר קהלת, שאין חדש תחת השמש. הכל אותו דבר, כאילו. יש גשם, מצוין, יורד הגשם, יש נחלים, זורים לים, הים לא מלא, יש חום, עדים, עננים, גשם, זורים לים, אין חדש תחת השמש. וחז"ל מסבירים, נכון? אבל מעל השמש יש. והרב מסביר, יש באורות הקודש יש שם פסקה נפלאה שהרב אומר שם שכשם שמתחת השמש אין קול חדש, כך מעל השמש אין קול ישן. הכל חדש לגמרי, אין שום דבר ישן. אם ניצחתי לטפס עם סולם מעל השמש, מעל הזמן, ניצחתי לגמרי. אז זה תחילת הפרשה, ולכן מכת הרבה היא שייכת לשלישייה הזאת של אותה מכות שהוכיחו בצורה סופית שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל אפשרות לשלוט בזמנים. מצוין. כן. זה נכון, עכשיו למה? נכון. מצוין, יפה, נכון, נכון מאוד. אז הדבר הזה באמת הוא יחסית ידוע, אבל זה לא כל כך ישר לי טוב, כאילו מה מכת הרבה? מה היא יותר טובה עכשיו ברד? עוד פעם, לא, לחזור. מעל הטבע. שלוש האחרונות הן מעל הטבע, ואולי, וזה, יכול להיות שזה באמת שופך אור יותר פשוט. למה זה מעל הטבע? כי זה ניצח את הטבע, ניצח את השמש, שזה הדבר הכי גדול, המקור אנרגיה של הטבע זה השמש. מצוין. אנחנו רוצים לעסוק בחצי השני של הפרשה, ברשותכם. החצי השני מתחיל בתחילת פרק י"ב. כיוון שהזמן מאוד קצר, כי הרב רום, זאת השם יגיע ב-11 ורבע או 11 וחצי, אנחנו נתחיל רק רגע ברשותכם את פרק י"ב. שוב, עד לשם מסופר על מכת הרבה, על מכת חושך, ועל ההבנה שאנחנו הולכים עכשיו עד הסוף. עכשיו תראו, אומרים, נכון, זה אנחנו אמרנו לפני דקה בערך, או חמש דקות, שכשעם ישראל יוצא ממצרים, יש מקום לספור זמנים. הגיע הזמן שההיסטוריה מתחילה לפעול, כי עם ישראל נולד, כל עוד אין עם ישראל, לא יש לך לספור זמן, כי עם ישראל מקדש את הזמן. ולכן ציר הזמן מתחיל ביציאת מצרים. האם מה שאמרתי הוא מדויק? לא, את החודשים, את החודשים. מה שכתוב, החודש הזה לכם ראש חודשים וכו', זה התחיל בזמן שעם ישראל נולד. האם זה אמת מה שאמרתי עכשיו? יפה, זה לא אמת, שרון צודקת, כי זה התחיל באלף בניסן, נכון? יצאו עם מצרים, הרי אם באמת היינו כל כך משמעותיים לקביעת הזמן ולספירת הזמן, הייתי מצפה שתחילת ספירת הזמן תתחיל כשעם ישראל יוצא ממצרים. ואז הוא נהיה עם חופשי, הוא יכול באמת לשלוט בזמן, ואז אפשר להתחיל לספור זמנים. עד אז, 2400 שנה, לא ספרו זמן, ספרו שנים, לא ספרו חודשים. עכשיו, כשאני מסיים לקדש את הזמנים, אפשר לספור חודשים. הקשרון שואלת, למה, ריבונו של עולם, למה באמת מתחילים לספור את החודשים שבועיים לפני? איזה פספוס כאילו, נכון? לפחות אם אתה רוצה, כבר חיכית 2400 שנה, לא תחכה עוד שבועיים? אתה עושה בחגיגי נורמלי. אז מה תגידו? הם יעשו באמצע חודש. סליחה, זה טיעון לא קביל. למה? כי תקווה שזה תחילת החודש. מה הבעיה? כאילו זה, מה זה אמצע? אמצע כאילו אתה פשוט כבר התחלת קודם. אז מה קרה באלף ניסן שהצדיק שהתורה אומרת הגיע הזמן לספור חודשים. זהו, זה הזמן. מה קרה שם? מה קרה? לא... נכנסו לארץ, אבל זה אחרי 40 שנה, התבלבנו קצת. מה קרה באלף ניסן במצרים? שאמרו זהו, מי כאן באלך? ספור, סע, לחלתי טיימר, התחלת לנסוע. לא, המכות, יש מסורת בחזל שזה היה פעם בחודש מכות. שבועיים מכה? באופן פשוט היה שבוע מכה, שלוש שבועות התראה או מנוחה או התראה. אז זה קרה כנראה בתתווה באדר מכת חושך. אז מה קרה? מה קרה באלף ניסן? הציווי. מה? זה היה אחרי, המשכן היה אחרי, אין מה לעשות. עכשיו נמצאים כרגע במצרים ברמסס. זה לא? אני לא יודע. אני לא יודע, אני רק שואל שאלות. אני שואל, אנחנו עכשיו נמצאים כרגע בארץ גושן. יש ציווי כרגע בארץ גושן להתחיל לספור זמנים. אני שואל, מה, איזה אירוע גרם שאפשר לומר, זהו, יוצאים לדרך, כבר אפשר לספור זמנים. עם ישראל נולד, כרגע הוא נולד, אפשר להתחיל לספור את הזמן. לא נכון? מתי? פרו גירש אותם? בתזבב, נכון? בליל תדוע, יותר נכון, בחצות לילה, חילו לבוקר. השאלה היא למה? זו השאלה, נכון. אולי נצטרל, היינו שואלים. השאלה היא מה גרם לציווי לחול דווקא ביום הזה? זה נכון מאוד שהשם ציווה את הנשת החודש דווקא ביום הזה. מה, אין פיצוח שרון? מה קורה? בכבוד. סופיה תהילה רבקה, תגידו.
אני אמרתי שהציווי היה עושה.
הציווי היה באלף ניסן. מצוין. עכשיו, את זה צריך לפתח, נכון? אתה מבין למה הציווי על לקחת את עשה הוא כזה דרמטי? הרי מה, זאת אומרת, אם אני חיתונאי עכשיו היה שם, בסדר? עכשיו אני אצלם מתאולות היה שם, אני אומר, מה קרה כרגע באלף ניסן? מה כתוב בעיתון למחורת? מה היה שם? לא קרה כלום, נכון? היה אספת עם, ומשה ציווה לקחת שה בעשור לחודש, נכון? באלף ניסן, רש"י אומר, לדבר איתם באלף, שיקחו בעשור.
אבל אתה מסמל פה את כל...
יש לי שאלה, שנייה, דקה. יש לי שאלה. יש ביום ראשון, נכון? יש לנו יום בחירת מקצוע, נכון? אמרו לכם את זה? יפה. יום עיון בנושא בחירת מקצוע. לא אמרו לכם את זה?
אמרו,
יפה. הייתה טענה שאמרו לכם את זה כבר בשבוע שעבר, 10 ימים קודם. האם מישהי זכרה את זה מאז? אני מאוד שמח. מצוין, זה הורס את הדוגמה, אבל לא נורא. רציתי להגיד ש10 ימים קודם זה נראה המון זמן, בשביל מה? הרי אם אתה רוצה לקחת שה בעשור לחודש, כמה זמן צריכים להגיד לאנשים שתי מילים, תיקחו שה, לא שתי מילים, 10 פסוקים, כמה זמן זה לוקח? תאסוף אותם בזין בחודש, תאסוף אותם בחטא בחודש, תגיד להם, שמה, עוד יומיים שכזמן יתארגן, לכו לשוק, תקנו שה. למה צריכים כבר באלף להגיד להם שעוד 10 ימים יהיה שה? כן, מתי לקחת? מתי? מתי? לא, לוקחים אותו ביוד בחודש, זה הקודם, לוקחים אותו, שחטו אותו ביוד דלת, יצאו ממצרים בתתוו, שחטו אותו ביוד דלת, לקחו אותו ביוד בעשור לחודש הזה, ציוו על זה באלף בחודש. מה זה אומר לך על מתי עם ישראל נולד? מי שהוא לא רואה שום דבר, היה אומר עם ישראל נולד שיצאו ממצרים, שם נולדו. עם ישראל נולד בתתוו, שם צריך להתחיל לספור. מי שיותר חכם, היה אומר, כן, כשהם שחטו את הפסח, הם כבר נולדו. כי הם שחטו את העבודה זרה של מצרים, זה כבר עצמאות, חירות, י"ד. מי שעוד יותר עמוק, ממש עמוק, אז הוא היה אומר, כשהם לקחו את השה, בכוונה לשחוט אותו, וקשרו אותו למיטה, זה כבר עצמאות. עוד לא שחטו אותו, בטח עוד לא יצאו ממצרים, אבל לקיחת השה זה כבר מעשה שמעיד על סוג של חירות מסוימת. מה שאנחנו פוסקים, מה שהתורה אומרת, שלא רק המעשה של יציאת מצרים הוא תחילת הגאולה, ולא רק השחיטה של השה היא תחילת הגאולה, ולא רק הלקיחה של תחילת הגאולה, אלא גם כשיש דיבורים על גאולה, התחילה הגאולה. כשעם ישראל באלף בניסן מדבר שעוד מעט ניקח את השה, הוא לא עשה כלום, לא הלכו לשוק, לא עכשיו פתחו תור, לא הגישו מכרזים לשה, שום דבר, רק דיברו שעוד מעט, עוד 10 ימים ייקחו שה. הדיבור הזה אומר עם ישראל נולד, אפשר להתחיל לספור את הזמן. עכשיו יש אומה ואפשר להתחיל לספור חודשים. מכאן ראיה מאוד מאוד טובה וחזקה שדיבורים על גאולה זה תחילת הגאולה. כאשר עם ישראל יכול כבר לשמוע ויכול כבר לדבר דיבורים שעוד מעט יוצאים ממצרים, כבר התחיל, השעון כבר עובד, השעון כבר פועל. אז זה בתחילת בתחילת פרק י"ב, לכן תחילת מניין הזמן בעולם מתחיל באלף בניסן, ולא בתתווה בניסן, ולא ביוד אלף, ולא ביוד, אלא באלף. מצוין. אז כנראה שצריכים איזשהו טווח של זמן ריאלי, של זמן שאתה כן מרגיש שייך לדבר, כי אפשר לדבר על זה גם 400 שנה קודם. וזה עוד. אז כנראה שאפשר, שהעניין שניח יומיים לפני זה כדי להיערך לקראת המעשה בפועל. זה כבר היערכות מעשית טקטית. העניין של לדבר על זה קודם, 10 ימים קודם, זה כדי להיערך מנטלית, נפשית. לא ברמה המעשית. ברמה המעשית הם לא עכשיו אספו כסף, הלכו לשוק, יש עוד זמן. אלא הם עכשיו נערכו באופן עמוק, פנימי, נערכו למציאות שהם לוקחים שיא עוד מעט. אז כנראה שיש זמן שהוא נדרש להכנה מנטלית. כדי שיהיה אפשר לחצה, בפועל צריכים שהאדם יהיה, ירגיש גאול בכוח. זה עשו באלף בניסן. כן. את צודקת, הקבעה הייתה שלא האמינו לו. זאת אומרת, יכול להיות שאם באמת אז עם ישראל היה עומד זקוף ואומר אני הולך איתך, ייתכן שזה היה קצר יותר, כיוון שלא האמינו לו. ודרך אגב, מסוף פרשת שמות ועד מכת חושך כאן, עם ישראל לא שותף לכלום. זה רק משה ואהרון מול פרעה, ישירות, בלי עם ישראל. עם ישראל כועסים עליהם, הם צעקו עליהם, ירא השם עליכם וישפוט. זאת אומרת, יש כאן בעצם פעם ראשונה שעם ישראל מחליט שהוא כן נרתם, שהוא כן, כן שותף, אחרי החושך. זה לא, לא, זה הפוך. כשעם ישראל מחליט שהוא עם, מתחיל הזמן לפעול. זאת אומרת, המטרה שלו זה לא ספירת הזמן, אלא זה כאילו פועל יוצא. כשעם ישראל נולד, יש משמעות לחודשים, כי יש מי שיקבע את החודשים, יקדש אותם. מתי הוא נולד? הוא נולד שהוא מחליט שהוא הולך לקראת יציאת מצרים, שהוא מוכן לזה. כן. כן, כן. אתה אומר שזה שבאמת משה הצטווה, הצוות אותם, סימן שמשהו כאן יבשיל. אחרת לא היה, לא מצווה סתם אדם שלא ראו לזה. כן, כן. יפה. נכון. ואולי דווקא אחרי החושך, שעל פי חז"ל היה שם סינון מאוד מאוד חד, מאוד קשה, שהרי לא רק רשעים יצאו ממצרים, לא רק צדיקים, סליחה. גם נתן והאווירה נוסעים ממצרים, אלא רק מי שכאילו נרתם לזה, רק מי שהצליח להאמין שיוצאים ממצרים, הוא יצא ממצרים. זאת אומרת שכשהם האמינו, אז הגיע הזמן לצוות אותם. נכון, נכון. הייתי רוצה בבקשה, אם אתם יכולים, יכולות, בזריזות רבה ממש, לנסות ולעבור. יש, תראו, יש מעט פרשות ש יש פעמיים את אותו הסיפור, גם כשהשם אומר למשה להגיד לישראל משהו, וגם כשמשה אומר לישראל בפועל. הציווי שהשם מצווה את משה לומר לבני ישראל, זה מפרק י"ב פסוק ג', זה שם מתחיל, וזה מסתיים, נאמר באופן קצר יותר, מסתיים בפסוק י"ג. שוב, מפסוק ג' עד י' ג' של פרק י' ב', זה הציווי שהשם מצווה את משה על קורבן פסח. עכשיו, מה אמורה התורה לומר כאשר משה אומר את זה לבני ישראל? בכמה מילים זה אמור לארוך, הדיווח הזה שמשה העביר את זה לעם ישראל? אפשר לומר את זה בשתי מילים. ויעש כן, נכון? השם אמר למשה לך דבר איתם, ואחר דיבר איתם. וזה לא יחידוש גדול, כי משה אומר מה שהשם צווה אותו. אבל התורה לא, התורה אומרת מה משה אמר לזקנים. זה מתחיל בפסוק כ"א, וזה מסתיים בפסוק, זה קצר, מפסוק כף א', בוא נאמר עד פסוק כף ד', ותנסו לראות מה משה מסר לזקני ישראל, והאם משהו פה נזל בדרך. גם לפי אורך הפסוקים את מבינה שכנראה לא הכל דווח, נכון? אז תנסו לא רק לומר מה הוא אמר ומה לא, אלא יותר עמוק מזה, אם את יכולה להלחין את הציווי שהשם ציווה את משה, הכוונה בכאילו, כן? לא ממש להלחין, ולהלחין אחר כך את, את הציווי של משה אל זקני ישראל, האם יש הבדל בלחן, הבדל באווירה, בין האווירה שהשם צוות משה לאווירה שמשה מצוות ישראל? יש לנו 60 שניות לצורך הדבר הזה. מה אתם אומרות? מה האווירה בציווי שהשם מצווה את משה? קשוחה. איפה את רואה את זה? איפה זה כותב? איפה זה כתוב? מצוין. בציווי של משה לעם,
השם יעבור
לגבות את מצרים ופסח על הטרף,
הוא לא ייתן
למשחיק
לעשות את זה.
מה בעצם לא נאמר בציווי שמשה מצווה את הזקנים? איזה נקודות לא נאמרו? החמץ, המצה, לא נאמר. 14, מה עוד לא נאמר? אין שם חיפזון, כל זה לא, נכון? לא קיים. למה צריכים לאכול את הפסח עם נעליים ברגליים, עם חגורות, עם חיפזון? למה? יפה. אז כנראה שהעניין של קורבן פסח, שהשם מצווה את משה, הרי יש את העיקר ואת התפל. העיקר זה קורבן הפסח. יש שם שה, לוקחים אותו, שוחטים אותו כל קהל עדת ישראל. הכוונה זה כל הציבור שוחט אותו ביחד. זה אומר שיש ציבור, יש עדה. ואז לוקחים את הדם, שים אותו על הפתח, אוכלים את הבשר. בלילה הזה צבי אש, מצות מרורים יאכלו. אוכלים אותו עם בגדים מלאים ליציאה, לגמרי. צבי אש, מותניכם חגורים, נעליים, מקל ביד. עכשיו רגע, איך זה נראה כאילו בדיוק? עומדים אנשים עם מקל ביד ואוכלים צלי אש. זה אווירה כאילו מעניין, משונה קצת, נכון? מה כתוב אצל משה? אגב, האם יש בציווי משהו, איזשהו איסור אני אחתוך כדי הלילה לטייל ברחוב. איפה? תראי לי. איפה כתוב בתורה בציווי שהשם מצווה את משה שעשו את החוצה מהבית? איפה כתוב? זה אני יודע. שאלתי איפה כתוב בציווי של השם למשה שלא יוצאים מהבתים בשום אופן. לא כתוב. לכאורה זה היה, אין שום בעיה לשחוט את הפסח, למרוח את הדם על המשקוף ולאכול בחוץ בגינה או ברחוב. הפוך, אם שוחטים אותו כל קהל העדה, העדה, זה כולם שוחטים אותו, זה ודאי ציבורי. זאת אומרת, האווירה היא אווירה של אפנינג. לא כתוב שעשו את זה מהבית. כשמשה מתאר את זה לזקני ישראל, הוא מתאר את זה מאוד, שוב, אין מקל, אין חיפזון, אין אוכל בכלל. נכון? האם משה ציווה לאכול בכלל? שום דבר. זה קורבן עולה, בכלל. אין אוכל בו.
משה גם אומר פסח, והשם אומר סוף. זה גם
כן, זה שם קורבן. כן, זאת אומרת, משה מתאר את זה כקורבן פסח. השם של זה הוא פסיכה. מה זה אומר לנו? זה אומר כנראה שהיה פה לילה מאוד מאוד מעניין. הוא היה עם שני, נקרא לזה, שני חלקים. חלק אחד בלילה הזה, או צד אחד היה, אנחנו הולכים מחר לצאת ממצרים. אוכלים את זה כבר עם בגדי יציאה, עם בגדי א', אתם לא כל כך מכירות מה זה בגדי א', אבל עם כאילו בגד חגיגי. עושים את זה כבר עם, כאילו עם רגל וחצי בחוץ. זה כמו נראה, כי לפחות באוזניים שלי זה נשמע לי כמו איזה מסיבת שחרור, כאילו. שיוצאים מחר, אז חולגים בלילה. אוכלים את זה עם בגדים כבר, עם מקל ביד, יש בשר, אוכלים צלי, וצריכים גם למרוח על הבית, על הדלת, למרוח את הדם, אולי כדי לומר, זה בית של יהודי, כמו מזוזה. זה הגדרה של הבית ככזה. מה שמשה מצווה את בני ישראל, סיפור אחר לגמרי. כל השחיטה היא בשביל הדם בכלל. למרוח את הדם, זאת אומרת, צריכים דם. אז איך נמצא האדם? צריכים לשחוט שה כדי שיהיה דם. אין שום מזכור פה על אכילה של השה בכלל. אלא צריכים לשחוט את השה, למרוח את הדם. יש ציווי אחד. יש עוצר יציאות. זה מה שיש שם. עד הבוקר אף אחד לא יוצא מפתח ביתו. ואז הקדוש ברוך הוא עובר לנגוף את מצרים. הוא רואה את אדם על השקוף, הוא פוסח. רק את זה, זה הכל. מה תעשו בתוך הבית? זאת אומרת, אם הייתי קורא כאילו רק את העניין הזה, הייתי אומר, בתוך הבית יושבים, מתוחים, קוראים תהילים. כרגע. למה? כי יש פה בעצם שני אירועים שונים שקרו באותו לילה. האירוע הראשון שקרה בלילה הזה, זה מכת בכורות. זה נגף. יש שם משחית, מלאך מוות. אתם צריכים ליצור מצב שהוא פוסח עליכם. זה גם מוזר מאוד לחשוב על זה שהשם של הקורבן זה קורבן פסח, כי השם פוסח על בני ישראל. כאילו מה החינוך? זה הרי מכה לפרו, לא? נכון? הקדוש ברוך הוא מאיים על פרו שאם הוא לא ישלח אותו הוא מכה את בנו בחורו. למה בני ישראל צריכים בכלל לעשות משהו? נניח מכת ערוב, מכת שכין, ייפגע בישראל, מכת חושך? למה שמכת בכל פתאום יהיה איזו סכנה גדולה שצריכים לעשות משהו כדי להינצל מזה? בדיוק. לכאורה כאילו, מה הקשר? השם מכה את פרעה, הוא יודע את הכתובת. למה צריכים עכשיו לעשות משהו שאני אוכיח שפה הקדוש ברוך הוא יראה דם ויגיד, לא שמתי לב באמת, יש פה יהודים. אולי?
יש
מצוין. ואולי דווקא פה תחזור על זה, תחזרי שקמה, אבל ככה בצעקות הפעם, יש גשם, מה נעשה? שקמה אומרת שצריכים לעשות משהו שיבטא את העובדה שאנחנו עם הקדוש ברוך הוא. ואולי אפשר באמת לומר שיש כאן בעיה, יש פה כתרוג. הכתרוג אומר אלה, זאת אומרת, המצרים האלה הם תמאים, עבודה זרה, אבל גם ישראל הם לא משהו, הם גם עבדו עבודה זרה. אך נזכור שעם ישראל אז הם עבדו עבודה זרה, ואנחנו עוד נראה שם אולי לקראת פסח יש מדרש מפחיד שלא רק שבני ישראל עבדו עבודה זרה, אלא בני ישראל, תקשיבי טוב, הם תנפו את כל מצרים בעבודה זרה שלהם. זאת אומרת, לא שבני ישראל איכשהו עם הזמן, מה נעשה, הם נדבקו במצרים, הם היו היבואנים של עבודה זרה במצרים. עם ישראל, את מבינה? עם של סוחרים מוכרים כרח לאסקימוסים, הם היו היבואנים של עבודה זרה למצרים. אז למה שיצאו למצרים? אז צריכים פה לעשות מעשה שאומר אנחנו שונים מהם, אנחנו אחרים מהם. אבל זה פחד, יש משחית, וזה מפחיד מאוד, למה שאני בכלל אנצל מזה? אז זה צד אחד, זה תיאוסי ראשון. דקה דקה, או, אז זה כנראה מכה, היא המכה, זה המכה הכי, הורגים פה לא את הבעלי חיים, לא את הזה, זה לא בדיוק שכין, קינים, פה מדובר שהורגים את מצרים, הורגים את הבכורות, ופה המשרד צריך לומר, תשמע, אני מפחד, אני מפחד שהמגפה הזאת, זה לא שבטעות המשחית יבוא אליי, אלא מה הזכות שלי בדיוק? אין לי שום זכות, אני עמוק בתוך הטומאה, עמוק בתוך הזוהמה הזאת. ואז האווירה שקורבן פסח היא אווירה של אימה, של חרדה. מתי נגמרת האימה? מה השעה שבה כבר אין יותר אימה? חצות לילה, חצות בדקה, נכון? וחצות בדקה נגמר הסיפור הזה. יש גם אווירה שנייה. האווירה השנייה זה בציווי שהשם ציווה את משה, האווירה היא בעצם חגיגית. אתה הולך לקראת, אתה יוצא מכאן, אתה אוכל בחיפזון, כי אתה תכף יוצא, או שאתה עכשיו נמצא בדקת קריאה, אתה לא במתח בקריאת תהילים, אתה נמצא עכשיו בכוננות יציאה, אתה עם המקל בנעליים, אומרים לך אתה יוצא מיד. ואז האווירה היא אווירה חגיגית, היא אווירה של גאולה. מתי זה נגמר? כשיוצאים. זאת אומרת, מתי זה? בשעות? בבוקר, נכון? יצאו בבוקר. עכשיו, אני צריך מסכת ברכות ברשותכם. אפשר מסכת ברכות? אתם זוכרות בטח, נכון, שבבית שלכם, גמרה. אתם זוכרות שבבית, בליל הסדר, תודה רבה. בטח גם אצלכם זה ככה, נכון? יש חידונים בהתחלה, תחפושות, סיפורים וזה, ואז בשלב מסוים אבא נכנס ללחץ, כי תכף חצות, נכון? מכירות את זה? זה תכף חצות את זה? ואין ברירה, חייבים להגיע לאפיקומן לפני חצות. למה הוא אומר את זה אבא שלכם? למה? כי יש מחלוקת בהלכה, בפוסקים, עד מתי נאכל האפיקומן, זכר הפסח, האם עד חצות לילה או עד הבוקר. הלכה למעשה פוסקים לחומרה להשתדל לפחות לכתחילה עד חצות לילה. מה שורש הוויכוח? האם זה נאכל עד הבוקר או עד חצות? כנגד מה? קורבן פסח. האם קורבן פסח זה כנגד ההצלה ממכת בכורות, ואז אחרי חצות כבר אין טעם לאכול אותו יותר? האכילה זה בעצם איזה מין חיסון כאילו לקראת מכת בכורות, ואז חצות זה הזמן, או שהאכילה היא סימן לגאולה, אני חופשי, אני בן חורין, ואז האחיה זה עד הבוקר. לכן למעשה אם אבא לא הצליח בלחץ שלו ולא באמת הגענו להפיק קומן לפני חצות לילה, אין בעיה, אל תהיה פוסקים, מותר לאכול זה גם אחרי חצות לילה. זה בעצם הוויכוח. אומרת הגמרא, יש מחלוקת, נקריא לכם במסכת ברכות, בדף י"ג, בדף י"ג, נראה עוד שנייה. שם ישראל, ברוך השם, ברוך השם. הוא רק רומז לך, אין לאיפה לצאת. התקועה פה, זה גמרנו. נו. איי. או, תקשיבי טוב. בואו תגידו לי מה את אומרת על המחלוקת דלקמן. תקשיבי רגע. אמר רבי אבא, הכל מודים שנגלו ישראל ממצרים, לא נגלו אלא בערב, שנאמר, הוציאך השם אלוקיך לילה, וכשיצאו לא יצאו אלא ביום, שנאמר, במחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה. ושתי הדעות, הם נגלו בלילה ויצאו ביום. מה זה נקרא שנגלו בלילה? מה זה נקרא שהם כבר נגלו בערב אבל יצאו בבוקר? נגלו הכוונה שפרעו גירש שם כבר בלילה, מרצו מכאן, יש להם רשות כבר לצאת בלילה, אבל יצאו ביום. על מה נחלקו? תקשיבי טוב, על שעת חיפזון. אז זה נחלקו. רבי אלעזר בן עזריה אומר, מהי חיפזון? חיפזון בישראל. הוא אומר שצריכים, סליחה, מהי חיפזון? חיפזון במצרים. כי הוא סובר שצריכים לאכול את הפסח עד חצות לילה. ורבי עקיבא שאומר עד הבוקר סבר שחיפזון זה חיפזון בישראל. אז לשתי הדעות צריכים לאכול פסח על איזשהו חיפזון. השאלה על איזה חיפזון? האם החיפזון של פרעה, שהוא היה בזמן מכת בכורות, אז פרעה אמר זהו, צאו מכאן, או חיפזון בישראל? אז השאלה שוב, על מתי לאכול את קורבן פסח, היא קשורה מאוד למתי קרתה הגאולה. האם היא קרתה כשעם ישראל כבר אושר לו לצאת מצרים, שזה מכת בכורות, או כאשר הוא יצא בפועל בבוקר? אומרת הגמרא, יש ברייתא כזאת, אותו דבר בדיוק. ברייתא, הוציאך השם אלוקיך ממצרים לילה, וכי בלילה יצאו ולא ביום יצאו וכו', אלא מלמד, תקשיבי טוב, אלא מלמד שהתחילה להם גאולה מבערב. אומרת הברייתא, לכל הדעות יצאו ביום, אבל התחלת בגאולה, היא התחילה כבר מתי? למה בערב? כי שם גרשו אותם. ולכן קורבן פסח יש בו בעצם שני פנים. פן אחד של הצלה, הצלה ממכת בכורות. יש פה סכנה גדולה, המשחית עובר, אני מפחד מהנגף, ואכילת הפסח היא בעצם יכולה להציל אותי מהנגף הזה. וזה בעצם הרבה יותר מתאים לדיבור של משה לזקנים. הוא אומר, תשמעו, זה מפחיד, אל תצאו מהבית, מסוכן, שערו בפנים ותעשו משהו, כאילו תמרחו את את הדם על הדלת, על המשקוף, והקדוש ברוך הוא ירחם. ובציווי של השם למשה יש שם חגיגה, יש שם מסיבה, אוכלים שם בשר עם נעליים ומקל. ואז בעצם העניין זה הפסח הוא בעצם קורבן חגיגי, הוא לא קורבן של אימה, קורבן של שמחה. אם אפשר בבקשה לחזור שוב לציווי שהשם מצווה את משה, צריך לראות אם יש משהו, איזה מוטיב, סליחה שאני קצת ספרותי היום, מוטיב שחוזר על עצמו. אבל אל תגידי המילה את, כי את חוזר על עצמו בכל פסוק. גם כי אל תגידי. לא את ולא כי ולא הוא. שהשם למשה זה מפסוק ג' עד י' ג'. האם יש משהו, איזה מוטיב שחוזר על עצמו?
בית.
יפה מאוד. מה זה אומר? למה לוקחים שה לבית? עד אז נניח, או כשאת חושבת רגע שנייה אחת שצריכים, כל היהודים צריכים לאכול שה, איך היית מצווה? שכל משפחה, נכון, כל חמולה תעשה ביחד. ואם אין בבית מספיק אנשים לשה, אז מה אז צריכים לעשות? בצורה טבעית הוא ואחיו, נכון? הוא ואחיו, הוא ובן דודו, הוא וסבתא שלו. אבל פה יש פעם ראשונה שאלף הציווי זה על הבית בכלל, לא על האיש. אין ציווי על איש, יש ציווי על הבית. הבית צריך לקחת שה, שה לבית. ויותר מזה, ואם אימת הבית מיות משה, ולכך הוא ושכנו הקרוב אל ביתו. זאת אומרת, זה פעם ראשונה בהיסטוריה שיש מצווה שהאדם שהוא שותף איתך זה לא אח שלך אלא השכן שלך, הקרוב אל ביתו. זאת אומרת, הולכים עכשיו ואוכלים את השה לפי שכונות, כאילו לפי שכנות, לא לפי שבט, לא לפי משפחה, לא לפי בית אב. יש לכם איזה הסבר למה? למה באמת אין ציווי לאכול הוא ואחיו, הוא והורים שלו? שמה? או לפני כן, לפני מאוד שקמה כתוב, דברו אל כל עדת ישראל. פעם ראשונה בתורה שעם ישראל נקרא עדת ישראל. יש בני ישראל, יש בני יעקב לפני כן, אין, יש עם בני ישראל, אין עדת ישראל. פעם ראשונה שעושים משהו קולקטיבי, ואז לא אכפת לי מהשבטים, כאילו אין לי עניין בשבט, אין לי עניין בבית אב, יש לי עניין בשכנות, אתה והשכן שלך. זה פעם ראשונה שיש פה חלוקה שהיא לא חלוקה גנטית, היא לא חלוקה של קרבת דם, היא חלוקה של אומה, של שכן. ואז באמת לוקחים את הבית, וכאילו כל בית לוקח סב, ואם זה מעט אנשים אז זה הבית והשכן והבית השני. ואז יש את השחיטה עצמה, כל קהל עדת ישראל, עוד פעם זה קרובה משנייה. ואז לוקחים את הדם, שימו אותו על המשקוף, על הדלת. למה? על הבית. למה? כדי לומר, הבית הזה הוא בית שעליו ישנו שם השם. הקדוש ברוך הוא אמר, הציווי הוא לא בתוך הבית. הרי זה הרבה יותר קל לשחוט בתוך הבית. דרך אגב, חז"ל אומרים, זה קצת ככה מפנצ'ר את העניין, שהיה צריך למרוח את זה על המשקוף, המזוזות, מבפנים, לא מבחוץ. יש לך איזה הסבר למה? למה מבפנים? מזוזה, דרך אגב, זה הפוך, בחוץ. תמרות? טוב, פה זה קצת פחות טוב, אבל בעיקרון זה בחלק היותר חיצוני של ה... פשוט פה זה הפוך הדלת, לכן זה יצא ככה. אבל בהיבט כאילו העקרוני, מזוזה זה בחלק החוצה מהבית, זה בכניסה כאילו מבחוץ. פה מרחו את הדם על המשקוף במזוזות, אבל מבפנים. יפה מאוד. זה הגדרת הבית בשבילי, לא עבור השכנים אלא עבורי. אני צריך להרגיש שאני נמצא בבית שיש עליו את השם השם, את המצווה הזאת. מצוין. אז זה מה שקרה בעצם בציווי על על הפסח. והמפתיע פה בכל העניין שזה נקרא חג הפסח. הרי חג הפסח שהשם פוסח, הכוונה באמת הייתי אמור לחטוף. באמת, בהקשר נקרא איזה העקרוני הזכויות, הייתם ממש לחטוב. הקדוש ברוך הוא מדלג עליי. הוא לא מדלג הפוך עליהם ומגיע, אלא הוא מדלג עליי, מכה את המצרים. זאת אומרת, כדי שאני לא אחטוף, אני צריך להיות פה דילוג. זה כאילו פעולה כדי שאדם, שאותו כן, בית יהודי, הוא לא ינזק, אז צריכים יוזמה אלוקית, כאילו, צריכים, כאילו, קום עשה, שהוא ידלג מעל הבית שלי. מכיוון שבאמת, כמו שאמרנו קודם, אין הרבה הבדל, או כמעט ואין הבדל, חוץ משני דם, יש דם פסח ויש דם מילה, חוץ מזה, אין הבדלים בין המצרים לבין היהודים, יש הבדל אחד. אז היינו בשורש, השורש הוא שונה, אבל המעשים אותו דבר. ואז מגיע, אחרי שמשה מצווה את הזקנים, זה כבר בעליית שישי, בחצי הלילה הקדוש ברוך הוא מכה כל בכור וכו', פרעה קם בלילה, אני תכף אסיים כי הרב פרעה מגיע, פתח. כנראה זה חג הסגולה, זה החג שבו אנחנו אומרים, תשמע, באמת לא קשור למעשים בכלל, זה שהוא פסח זה כמעט לא קשור למעשים, אלא זה שהוא אוהב אותנו זה רק בגלל שיש לו ברית איתנו, זה חג של שורש כאילו. לכן דרך אגב יש שני עשים עשה שאם לא עושים אותם אדם חייב קרת, ברית מילה ופסח, שהם כאילו קריטים, אי אפשר, כמו קריטים זה הכוונה בחף וטף משורש קרת, זה אי אפשר בלעדיהם, דם פסח ודם מילה. אם אדם לא עשה את זה אז הוא חייב קרת. בכל אופן מעניין כאן בהמשך שיוצאים מרמסס סוכותה, יוצאים לסוכות ואופים את הבצק, עוגות מצות כי לא חמץ, יגורשו ולא יכלו להתמהמע, וגם צדה לא עשו להם. אז למה אוכלים מצות? כי גורשו ולא יכלו להתמהמע, נכון? הלו? נכון? כך כתוב, פרק י"ב פסוק ל"ט, ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ, כי הורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמע, וגם צדה לא עשו להם. אז למה אוכלים מצות? כי לא יכלו להתמהמע. מצוין, שואל המהר"ל, לא שאלה שלי, הוא שואל סליחה, לא, לא, זה לא מצלצל איתו, אומר המהר"ל, הרי הם צובו בקורבן פסח כתוב על מצות ומרורים יאכלו, אז מראש הפסח צובה עם מצות, אז זה לא בגלל שהם לא יכולים להתמהמע, נכון? אם סיבת המצות הייתה להראות שהם גורשו ממצרים מהר בחיפזון, אז למה הם צובו מראש לילה קודם לאכול את הפסח עם מצות? יפה, אז זה הסבר יפה על דרך הפשט שאין לו שום סימוכים, אני חושב, אצל אף פרשן, שמשה באמת שמר את זה בסוד, ורק אחרי יציאת מצרים, אבל זה קצת לא נשמע זה, כי הם אכלו הרי מצות בסדר בפתח מצרים, הוא לא אמר להם, לא, פה הם אכלו אחרי שיצאו ממצרים, הוא אכל בבוקר אכלו מצות. כן, יפה, אז אומר המהר"ל, זה באמת הדבר יפה, שבאמת המצה היא לא תוצאה מהגאולה, זה לא קרה כתוצאה מהגירוש, אלא זה הסיבה לגאולה. המצה היא לא רק מקרה שקרה כתוצאה מהגאולה, אלא היא גרמה לגאולה. ולמה? אני כמובן שאומר את זה במילה אחת. המהר"ל אומר שיש שני עולמות, יש עולם גשמי, עולם הזה, ויש עולם הבא, עולם הרוח, הגאולה. בעולם הזה ככל שדבר יותר עשיר הוא יותר משובח. אם תקני פעם לחם מקמח מלא בלי חמניות בפנים, את שמי בטח X שח. אם יש שם חמניות גם ושזיפים ורימונים ואבטיחים בפנים, את שמי הזה יותר כנראה. למה? כי העושר הזה הוא מעלה, יש יותר מרכיבים, יש יותר מעלה. אומר המהר"ל, בעולם האמת, בעולם הגאולה, בעולם הרוח, זה בדיוק הפוך. ככל שדבר יותר רוחני, הוא יותר פשוט, הוא פחות מורכב. והמעלה שלו זה בפשטות שלו. לכן עם ישראל נאלץ, או נדרש, או נצטווה, לאכול מצה ערב הגאולה, כי המצה גורמת לגאולה, כי המצה זה לחם פשוט. ובזמן כזה שבו יוצאים מצרים, צריכים לחזור חזרה לשורש הכי פשוט של העולם. קמח מים, בלי שום דבר מעבר לזה. ולכן, המצה היא לא רק התוצאה מהגאולה, המצה היא הסיבה לגאולה. כשאוכלים מצות, היחסים לראש הזה, של לחזור חזרה לשורש, שזה בדיוק נקרא גאולה. אז זה בעצם העניין של המצה של לפני גאולת מצרים, כסיבה לגאולת מצרים. בסוף הפרשה ברוך השם אנחנו יוצאים כבר ממצרים, אחרי 430 שנה. רק אם אפשר שאלה לבוגרות המלוות, תכף נענה, אולי אם יהיה עוד ככה דקה. כתוב שיצאו ממצרים אחרי 430 שנה. אז צריכים לעיין גם ברש"י, ממתי סופרים בדיוק 430 שנה? הרי בברית היה 400 שנה, נכון? בפועל היו 210 שנים. מאיפה נוצר 430 שנה? ממתי? זה של הקלה. ומעליה עוד ככה כבש קטן, זה למה? למה התאריך שהתחיל 430 שנה הוא כל כך דרמטי? שעכשיו תצאים משם, אז אנחנו צריכים לומר עברו 430 שנה. זה כתוב ברש"י, למה? כאילו מעל תאריך אתם להוסיף רק מה באמת העניין, לספור את זה מאז, מאז אותו אירוע. המשך הפרשה זה בעצם ציווי על העברת המסורת הזאת לדורות הבאים. אתם בטח ראיתם, חברתי לרבקה, מה הייתה השאלה קודם כל?
מה המכות? אז יש כל שלישייה, אז כל
מכה
ראשונה,
מכה שנייה, מכה
שלישית,
מה קורה? יפה, נו. אני לא בדיוק כזה, כי ניסיתי כזה, אבל עוד מישהי ניסתה? עוד מישהי ניסתה? אנחנו לבד לבד במדבר. אז צריכים לנסות, זה טיפה ארוך פשוט, אבל ממש כדאי לעשות את זה בדף, לעשות בצח הדש באחיו, לראות בכל אחד יש 1, 2, 3 דם צפרדע קינים, הרוב דבר שני ככה, לראות מה בדיוק כתוב, מה בדיוק העניין של הדבר. יש שם מי? גם או, נו יפה, אני סלח לי, נו ו השם מדהים, מדהים, מדהים. הוא לא נסגר? מה, פרט הוא לא נסגר? אולי צריכים אני שומע את הרוגע. כן, בכבוד. יפה, אז יש, נכון, הוא לא אומר את זה. שווה מעכשיו עד פסח לנסות כן לעשות כל הטבלה עם דף, מה באמת הקו שכאילו שוזר את דם, ערוב וברד, ואחרי זה צפרדע, דבר והרבה, אחרי זה קינים ו שכין וחושך. זה ממש מדויק לגמרי, שיש בכל זאת אומרת, השלושה יש גם את הציר האנכי כאילו של מה משותף לכולם ומה כל אחד בתוך הסריה. אבל כבר הזמן באמת חלף. אחרונה חביבה, חבוד. כנראה ש בשורש של הדבר באמת הפסח הוא קורבן גאולה, אבל בפרקטיקה הם רעדו מפחד. זאת אומרת, הוא כאילו התחשב במציאות הפשוטה, אומרת, הוא כאילו הוריד את, ה, את, את, ה, את הראש האלוקי לרמה של עם ישראל, שהם היו באמת בחרדות. אז הוא ציווה אותם כאילו להגן על עצמם. זה קצת דומה, נניח, אדם יוצא לקרב. אז שר הביטחון יודע שהולכים לנצח, הולכים לכבוש משהו חשוב, אבל הוא שעכשיו בתוך הקרב, הוא שם כסדה, הוא שם אפוד. כי הוא עכשיו בתוך החושך הזה, בתוך האימה הזאת, החרדה הזאת. אז כנראה שזה באמת, זה גם וגם. זאת אומרת, הוא הוסיף עובד נוסף שהוא מבין את החרדה, מבין את הקושי. אז פרשת בורח נסכם, זאת בעצם הפרשה שבה נולד עם ישראל, ולכן גם נולד ציר הזמן. מכיוון שעם ישראל הצליח ברוך השם לנצח את השמש, לנצח את הזמנים, לשלוט בזמנים. וזה הגאולה האמיתית. אחרי שזה הגיע באלף וניסן, אז לצאת ממצרים זה היה כבר פיצ'ף קס, שטויות, כסף קטן. למה קודם הפרשה בו? לא יודע. נחשוב על זה, לא יודע. נכון. כן, זה הגימטריה. לא יודע. לא יודע איזה מלומד לעניין. יישר כוח, שבת שלום, תהנו בשבת.